שלומות לכל התותחנים הישראלים וברוכים המצטרפים לפרק חדש של תותחניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אנחנו בפרק מספר 93, שהוא הפרק ה-17 ברציפות שאנחנו מקליטים בצילה של מלחמת חרבות ברזל, כש-133 ישראלים עדיין חטופים בשבי בעזה ואנחנו מתפללים לחזרתם במהרה. בגזרה של ארסנל, עוד שבוע רווי במשחקים מרגשים, בתקופה הכי מותחת והכי מעניינת בשנה, כשמשחק רודף משחק, ואפשר אפילו לחגוג, אבל ממש בזהירות כדי לא לנחס את החזרה שלנו למקום הראשון בפרמייר ליג, כפי שממש קיווינו וייחלנו. אבל בליגת האלופות יצאנו קצת פחות מסופקים השבוע, אבל עדיין יש אפשרות לתקן בשבוע הקרוב. אז על כל זאת ועוד נדבר היום בפרק עם הפאנליסטים שלנו. תחילה נאמר שלום לפאנליסט הקבוע, נועם סבן.
אהלן יורי, איזה כיף, אני מדבר איתך יומיים ברציפות, אתמול במפגש, היום פה. ואני חייב רגע לציין גם שהיה מפגש באמת מאוד מאוד אמוציונלי ומרגש עם המון המון תותחנים, והיה מאוד מאוד כיף להיות חלק מהאירוע הזה. אנחנו בטוח נדבר על זה פה עוד היום, ושוב כיף להיות פה.
חד משמעית. ונועם, גם אני חייב לומר לך שהיה לי ממש כיף לראות אותך אתמול במפגש אוהדים שערכנו בג'קי. באמת הייתה כאן הזדמנות נדירה להתראות פנים מול פנים, כי מאז שנהיית צפוני לא היית במפגש כבר קרוב לשנה, אם אני לא טועה, נכון?
זהו, אני לא זוכר מתי הייתי, שנה שעברה היה לי רצף מפגשים יפה מאוד, אבל בהחלט השנה שכשנהייתי צפוני אז הדברים נהיו קצת יותר קשים ומסובכים עבורי, אבל מפגש כזה אי אפשר להפסיד. אתה בטח תדבר גם על הגומלין, אבל גם בהמשך אני כמובן הגיע, עכשיו זה המאני טיים של העונה, אז שמרתי את הכוחות באמת למאני טיים מבחינת המפגשים, ונסדר את הלוז איך שצריך.
כן, ובאמת ראיתי כמה כיף היה לך, וכמה כיף היה לחברים שבאת איתם, כמה שהאווירה שם הייתה מרגשת ומטורפת, וכמה גם תרמת לה, אז אני רק מקווה שיצא לך לבוא כמה שיותר. ונועם, הפעם בגזרת האורחים שלנו בפאנל יש לנו אורחת. כן, דמות נשית בתותחניישן, שזה תמיד ממש כיף. אז אנחנו מארחים היום אצלנו בפאנל בפעם הראשונה את חברת מועדון אוהדי ארסנל בישראל, יפעת סגל. שלום יפעת.
שלום, שלום לשניכם. מאוד מאוד שמחה להיות פה, מאוד מתרגשת להיות פה. לצערי לא פגשתי אתכם במפגש אתמול כי לא הרגשתי כל כך טוב, אבל אני מאוד מקווה לפגוש אתכם במפגש הבא.
אז אתה יודעת, במפגש הבא זו ההזדמנות לתקן, מה שנקרא, כן? גם מבחינת ארסנל וגם מבחינת כל מי שלא היה במפגש אתמול. אז גם עבורך כמובן, ונשמח לראות גם אותך. אז יפעת, קודם כל ברוכה הבאה לתותחניישן. אני יודע שאת מאזינה קבועה לפרקים של הפודקאסט שלנו, והפעם גם את מקבלת את הבמה ואת הכבוד להשתתף בדיונים איתנו. אז בתור התחלה אני אשמח אם תציגי את עצמך בפני המאזינים שלנו, תספרי קצת כמה זמן את אוהדת את הקבוצה, איך התחברת אליה ולמה דווקא ארסנל.
אז אני אוהדת יחסית צעירה, מה שנקרא, בערך 10 שנים. המשחק הראשון שראיתי, שממש חרוט לי בזיכרון, היה דווקא דרבי מול הפרגיות, טוטנאם, אני קוראת להם הפרגיות, ב-2014, שוולקוט נפצע ויצא כשהוא מסמן בידיים שלו 2-0, ומאז פשוט התחלתי לראות את כל המשחקים, ופשוט מאוד מאוד התחברתי לאופי של המועדון, לאופי של האוהדים. הבן זוג שלי לשעבר הכניס אותי לעולם של ארסנל, אבל אני לגמרי, ארסנל זה אהבה, אהבה גם בשבילי.
כן, וגם אהבה בשלט רחוק, כי ברוב הזמן אני כמובן מעבירה בחוץ לארץ, אז אני רציתי ככה לשאול, איך זה לעוד את הקבוצה בשגרה מחול? ואיך זה לעוד את הקבוצה בחירום במילואים בארץ?
שתי שאלות מאוד מאוד שונות. אני בעיקרון עובדת בשגרירות ישראל בפריז, אז אני חיה בפריז. היופי בזה זה שהקרבה ללונדון, יוצא להגיע הרבה ללונדון, ולראות את הקבוצה שלנו כמה שיותר פעמים.
איזה כיף.
זה כיף מאוד. יש לי גם פאב קבוע, אז מי שמגיע לפריז, דברו איתי, ונלך ביחד גם לפאב הקבוע שלי, שבו אני משתדלת לראות את כל המשחקים. לצערי, אין את האווירה כמו שיש בארץ, של מפגשי אוהדים, וממש יצירה של קהילה. זה קצת קשה לי, וכל פעם שאני רואה שיש לכם מפגש אוהדים פה בארץ, אני, אוי, בא לי גם. ובחרבות ברזל, המלחמה תפסה אותי, ואני כבר עוד מעט 7 חודשים, ב6.5, 7 חודשים, אני סגור במלחמה הזאת במילואים. גרם לי להפסיד הרבה משחקים, לצערי. הפסדתי את הניצחון על סיטי שהיה בתחילת העונה, ואחר כך עוד כמה משחקים שניצחנו, גם הפסדנו. וזה לא פשוט, לא פשוט לשלב את החיים במילואים והחיים הפרטיים וגם את החיים של הקבוצה האהובה שלנו.
כן.
ולסדר את הכל שיהיה ביחד.
בטח בעונה כזאת שתחושת הפספוס היא רק הולכת ומתעצמת כתוצאה מזה שהקבוצה שלנו מצליחה, טפו טפו, כן, בלי לפתוח את הפה יותר מדי, אבל אנחנו רואים הרבה ניצחונות, בטח במחצית השנייה של העונה, ובאמת אנחנו נהנים ממומנטום מאוד מאוד חזק. ואם אנחנו ככה באמת מדברים על מומנטום, אני רוצה באמת לפתוח את הפרק שלנו בדיון על נושא המומנטום. אתם יודעים, לכל עונה יש את המגמות שלה ואת המומנטום שלה, זה קורה לכל קבוצה, ורואים את זה בארסנל בצורה מאוד בולטת בעונה הקודמת, איך פחות או יותר בנקודת הזמן הזו המומנטום השתנה ב-180 מעלות עם הפציעה של סליבה, ומקבוצה שדוהרת לאליפות אנחנו הפכנו לקבוצה שבקושי הצליחה לחבר 2 ניצחונות עד לסיום העונה, ופשוט התרסקנו במאני טיים. אז כנגזרת אני רוצה לשאול אתכם, לאור הכושר הנהדר שארסנל מצויה בו בשלושת החודשים האחרונים מאז פגרת החורף, כשהאנרגיה החיובית הזאת גוברת ומתעצמת מניצחון לניצחון, באמת בקצב אקספוננציונלי, האם לדעתכם ארסנל נהנית כעת ממומנטום מטורף, או שאנחנו באמת עד כדי כך טובים?
אז אני חושבת שזה שילוב של השניים. באיזשהו מקום רואים באמת, וכיף להיות במומנטום חיובי, אבל גם רואים את הכושר של הקבוצה וגם את האווירה בין השחקנים, בין הסגל, ומאוד רואים את החיבור האישי והקבוצתי הזה, וממש רואים שהשחקנים נותנים את ה-200% על המגרש, וזה הקבוצה שאני רוצה לראות.
זה לגמרי, אני מסכים שזה באמת שילוב של השניים, וזה מין יחסים כאלה שמשלימים אחד את השני. ואני חושב שגם באמת לעומת שנה שעברה, אז הסגל שלנו הוא קצת יותר עמוק וגם קצת יותר מנוסה, וכבר היינו פעם אחת, מה שנקרא, שנה שעברה במעמד הזה, אז קצת חווינו גם את הכישלונות, ואנחנו אולי טיפה יודעים איך להתמודד איתם עכשיו, וטיפה גם יותר מנוסים בשלב הזה, לפחות בפרמייר ליג. אגב, ראינו שבליגת האלופות זה לא תופס, זאת אומרת שם יש עדיין את עניין המסורת, שכנראה זה איזשהו עול על הכתפיים שלנו שאנחנו צריכים ככה לפתור. אבל בהחלט זאת שאלה מורכבת, אבל זה בהחלט נע בין שתי האספקטים האלה. אז באמת בעונה הקודמת התרסקנו במאני טיים, והעונה אנחנו פורחים פחות או יותר בשלב הזה, אבל שוב, גם איזשהו חס וחלילה הפסד לאסטון וילה, ואנחנו גם מדברים אחרת על השאלה הזאת. אז אנחנו עכשיו עדיין במאני טיים, ואנחנו צריכים באמת לראות לאן העונה הזאת מושכת אותנו, אבל בהחלט אנחנו במצב יותר טוב מבעונה שעברה.
חד משמעית, ואתה יודע, זה נורא מתחבר לכך שאנחנו, כל משחק עכשיו כבר הופך להיות קריטי. כל משחק הופך להיות בתחושה של גמר גביע, וגם השבוע האחרון היה פחות או יותר בסימן כזה. כל משחק, יש לנו את החששות שלנו, אבל אנחנו גם מבינים למה. כי חלילה אובדן של נקודות, זה באמת, בסופו של דבר, ישפיע על המשך העונה ועל הסיכויים שלנו, כי באמת אסור, אסור, אסור לנו לאבד עכשיו נקודות, ואסור להפסיד. וככה באמת הייתה גם התחושה בשבוע האחרון, בטח במשחק נגד ברייטון, ובואו ככה נצא לדרך ונתחיל את הדיון שלנו על המשחק הזה, המשחק הראשון שהיה השבוע, 3-0 על ברייטון בחוץ, בפרמר ליג, ניצחון שמעלה את ארסנל למקום הראשון בטבלת הפרמר ליג, בעקבות כמובן אובדן שתי הנקודות של ליברפול במשחק שלה נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנחילה לברייטון את ההפסד הביתי השני שלה בלבד העונה, קוטעת לרצף של 12 משחקי ליגה ללא הפסד ביתי, ולקינוח גם משפרת את הפרש השערים שלה, והוא משתפר לא רק בזכות הכיבושים של השערים, אלא לא מעט בזכות הגנת הברזל של התותחנים. בדיוק כמו בשני המשחקים הקודמים בליגה, ארסנל מראה המשכיות לעליונות ההגנתית, ושוב שומרת על שער נקי מספיגה. משחק 11 שלה העונה שזה קורה, ולמעשה מאז תחילת שנת 2024, ארסנל ספגה רק 4 שערים, שזה נתון מדהים. ולא פחות מדהימה העובדה יפעת, שזה כבר משחק החוץ החמישי ברציפות שארסנל לא סופג את שער, משהו שבפעם האחרונה קרה בחודש ספטמבר 1997.
נכון, וזה מאוד מחזק, במיוחד כשאנחנו רואים את המשחקים הקרובים שהולכים להיות לנו. יש גם חלק לא מבוטל שהולך להיות בחוץ. החוזק שלנו, ופה יאמר לזכות האוהדים שנמצאים גם באצטדיון, שומעים אותם והם דוחפים את הקבוצה שלנו שם, וכיף לראות אותנו מתפקדים ככה גם בחוץ. אנחנו צריכים להיות ככה גם יותר בבית, אני חושבת. דווקא בבית, שזה אמור להיות המבצר שלנו, לפעמים אנחנו פחות מצליחים.
כן, וברייטון, יריבה, הקבוצה שבונה את ההתקפות שלה, כשהיא מנצלת את המרחבים בין השחקנים, את אותם שטחים ריקים אליהם היא מפנה שחקנים במסירות מדויקות, ומנצלת בעצם את המהירות שלהם, ובמשחק הזה, נגד ארסנל, בקושי ראינו אותם מצליחים לעשות את זה. המבנה ההגנתי הכל כך יעיל של ארטטה יצר איזושהי תחושה שארסנל משחקת ביתרון מספרי על המגרש, שכמעט כל נתיבי המסירות של ברייטון חסומים. כל השחקנים של ארסנל למעשה משתתפים במשימות ההגנה, כולל שחקן כמו קאי הוורץ, ואם בתחילת העונה ביקרנו אותו על כך שהוא נראה לא מחובר לקבוצה, היום הוא נראה כמו אחד המנועים שלה. הוא שותף מלא למשחק ההגנה עם 50% הצלחה בדואלים במשחק הזה, 7 מתוך 14 מוצלחים שהיו לו, שזה מספר נפלא לשחקן התקפה, ולא פחות חשובה גם המעורבות שלו בבניית ההתקפות. היו לו 35 נגיעות בכדור במשחק הזה, 4 מסירות מפתח, הוא יצר שתי הזדמנויות לכיבוש, רשם שני איומים לשער, בישול וכיבוש. אלה באמת מספרים מצוינים להוורץ, ונועם, איזה כיף לראות אותו פורח אצלנו, ואפילו הטניסאי אנדי מרי פרגן לו השבוע בציוץ, ורשם שמדובר באחד החלוצים הטובים ביותר בפרמייר ליג, ואני מניח שתסכים איתי שעכשיו כבר ניתן לומר בביטחון מלא, שהוא פורע את השטרות ומצדיק את אותם 60 מיליון פאונד ששולמו עליו בקיץ, ואת השכר השבועי הכי גבוה במועדון.
כן, לגמרי כיף לראות את הוורץ בתקופה האחרונה, ואני חושב שהוא לגמרי מצדיק את תג המחיר שלו, ככה ששילמנו עליו, וזה גם מצחיק שקצת השיר אוהדים שלו הוא מאוד מאוד ציני לגבי תג המחיר, ואני חושב שהוא עונה לכולם בתקופה האחרונה, והוא באמת, דיברנו על זה לא מעט העונה, שהוא בעיקר שחקן כנראה שביטחון זה משהו שמאוד מאוד חשוב ומניע אותו וגורם לו בעצם לתפקד בצורה טובה יותר, וגם הוא בסופו של דבר די הכתיב לארטטה כרגע את המיקום שלו. זאת אומרת, הוא לא הגיע בתור חלוץ אלינו לקבוצה, וגם ארטטה הציג את זה ככה בתחילת העונה, שהוא עוד, אנחנו עוד נבנה לו את התפקיד, והוא ממש בסופו של דבר משך את עצמו כרגע לתפקיד החלוץ, והוא באמת מתפקד שם באופן טוב מאוד כרגע. לי הוא מזכיר קצת ככה לפרקים מסוימים את ז'ירו, ולא היה לנו הרבה זמן שחקן כזה בארסנל. היו רגעים בעונות אחורה שאני מסתכל שממש רציתי שוב כזה את ג'ירו, ולאברץ יש איזשהו טאץ', והגובה שלו גם כמובן, ואיכשהו באמת הלינק שלו עם שחקנים מסוימים, שהוא באמת לפעמים מזכיר קצת את ג'ירו ואת היכולות המאוד גבוהות שג'ירו הביא בכל מיני אספקטים למשחק. ואני לגמרי חושב שהוורץ כרגע הוא על הדרך הנכונה בארסנל ובעונה הנוכחית.
נכון, ועוד דבר שבלט בשני המשחקים האחרונים אצל הוורץ, זו מהירות התגובה שלו לחטיפות הכדור שלנו. גם במשחק מול לוטון, הוא ניצל מהר את החטיפה של אמיל סמית'רו, ותרגם אותה לבישול מהיר, וגם נגד ברייטון, הוא תרגם את החטיפה של טרוסארד לבישול הבלגי, כשהריץ אותו בדהירת יחיד למתפרצת בשער השלישי. אז כשאוהדים שואלים מה הערך המוסף שהוורץ מביא לקבוצה, אז הנה לכם מימד שאפילו לא נכנס לסטטיסטיקה. מהירות תגובה לחטיפות. ונועם, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת מאתגרת ואולי קצת טריקית. האם אתה רואה את קאי הוורץ בתור המספר 9 שלנו בהרכב עד סוף העונה הזאת?
זה בהחלט שאלה מורכבת. אני לא בטוח שיש לי תשובה על זה, אבל אני חושב שהוא... נחלק את זה. אני חושב שהוא הרוויח את המקום שלו בתור החלוץ המרכזי שלנו כרגע העונה. אני חושב שהוא מביא המון המון אספקטים למשחק שכרגע מתאימים לנו בסגנון, ובסופו של דבר גם בכל התקופה הטובה שלנו שקרתה ככה אחרי המחנה בדובאי, הוא היה שם בתור החלוץ המרכזי, אם אני לא טועה, ברוב המשחקים, ובהחלט מגיע לו ככה לקצור את הפירות, ומגיעים לו כל השבחים, וכרגע זה עובד. עכשיו, למה אני מחלק את זה לשניים? כי בסופו של דבר גם יש לנו המון המון משחקים חשובים, ולא בכל משחק יכול להיות שמה שמתאים למשחק א' יתאים למשחק ב', בעיקר עם הגיוון שאנחנו צריכים להפגין במשחקים כאלה. זאת אומרת, יש לך גמר גביע כבר ביום שבת מול אסטון וילה, ואז עוד משחק על החיים ועל המוות במינכן. ויכול להיות שדווקא נגיד במינכן, פתאום יותר יתאים שג'יזוס יפתח במשחק הזה. אבל בהחלט הוא עשה לגמרי, זאת אומרת, לגמרי מגיע לו לשחק כמספר 9. אני חושב שזה גם עובד טוב מאוד ככה עם שאר השחקנים, וכולם ככה הבינו באמת את האיכויות שהוא יכול להביא למגרש בתפקיד הזה ובכושר שהוא נמצא, ומשחקים גם בשבילו, ולכן אני כן רואה אותו כרגע לפחות ברוב המשחקים פותח כ-9, ואולי ג'יזוס אחר כך מחליף אותו. אבל שוב, יכול להיות גם קרב כמו בליגת האלופות שפתאום נצטרך יותר את ג'יזוס כדי להבקיע גול ככה מהיר.
כן, ונראה שההתעקשות הזאת של ארטטה על הוורץ בתחילת העונה מובנת יותר ומוסברת יותר. הוא בהחלט קיבל את הביטחון שלו, ועכשיו הרצף האחרון, ככה בחודש, חודש וחצי האחרונים, שהוא פשוט לא מפסיק לו או לכבוש או לבשל או את שניהם, זה בהחלט מאוד מאוד מרשים. וחוץ מקאי הוורץ, עוד שחקן שאני רוצה לציין במשחק הזה הוא וויליאם סליבה. הייתה לו מחצית ראשונה לא פחות ממושלמת, 100% הצלחה בדואלים אוויריים, 100% הצלחה בדריבלים, 100% הצלחה בדואלים על הקרקע, ו-97% דיוק במסירות. ומעבר לכך, זה גם הביטחון העצום שהוא משרה להגנה. ברייטון היא אחת מקבוצות הלחץ הטובות בפרמייר ליג, ונראה היה כשהם הפעילו את הלחץ הגבוה הזה על הארסנל במשחק, זה אפילו לא דגדג לסליבה. זה נראה כאילו שהוא מנער אותם מעצמו כמו איזה זבובים, מניע את הכדור ומכדרר בלי בעיה בכלל. זה נראה כאילו קל לו, גם בתנאים של גשם וגם בתנאים של דשא חלק. באמת כיף לראות את המשחק שלו ואת שיתוף הפעולה שלו עם שאר השחקנים בחוליה האחורית, שפשוט תפקדה בצורה מאוד יעילה במשחק הזה. ואפילו אלכסנדר זינצ'נקו, שאולי היה השחקן החלש ביותר בארסנל, לא מנע מהקבוצה לשמור על שער נקי במשחק. ואם כבר הזכרתי את זינצ'נקו, עד עכשיו הוא נראה בתור אחד המועמדים לתואר השחקן המאכזב של העונה, בעיקר לאור הירידה בתפוקות שלו ביחס לעונה הקודמת. וכשאנחנו רואים ש במרבית המשחקים בליגה קיוויור מתפקד לא רע, ואנחנו רואים את תומיאסו שממעט לטעות, וכמובן יוריאן טימבר חוזר עכשיו לעניינים ולאימונים המלאים, ובקרוב גם לכושר משחק, אני רוצה לשאול אותך יפעת, איפה את רואה את המעמד של זינצ'נקו במדרג האופציות של מיקל ארטטה בעמדת המגן השמאלי לקראת סיום העונה הזאת ותחילת העונה הבאה?
אז גילוי נאות, אני מאוד מאוד אוהבת את ז'ינצ'נקו. אני חושבת שאולי בליגה, כן, יש פה איזה, הייתה לו איזה ירידה, אבל אני חושבת שהניסיון והביטחון שהוא מביא על המגרש כן עושות לארטטה בסופו של יום מחשבות על מי יפתח ומי יהיה. וראינו אחרי המשחק גם מול ביירן, נגיע לזה בטח בהמשך, קיביור לא היה במיטבו. ודווקא כשז'ינצ'נקו נכנס, הרגשתי שיש לנו יותר גב בהגנה, וזה הוא אופציה מבחינתי מאוד מאוד טובה, כי הוא כן מביא את היכולת לשלב משחק הגנה יחד עם משחק התקפה, ואני מאמינה בו.
כן, ובאמת הזכרת את המשחק נגד ביירן מינכן, ובאופן טבעי בואו באמת נעבור ונדבר עליו. הדיון המרכזי של הפרק הזה, רבע גמר ליגת האלופות, כמי היה מאמין, משחק מורט עצבים, אמוציונלי ורווי באירועים, שהסתיים בסופו של דבר בתוצאה 2-2, והעביר את ההכרעה בהתמודדות למשחק הגומלין בעוד שבוע באצטדיון אליאנס ארנה במינכן. מאז אותו ניצחון היסטורי ב-2011 באמירייטס נגד ברצלונה, ארסנל לא מצליחה לנצח בליגת האלופות את המשחק הראשון בשלב הנוקאוט. יש לנו שם איזשהו מחסום, ויש לנו גם הרבה מאוד דברים לדבר על המשחק הזה, ותכף נצלול לרמת ההתרחשויות ונתייחס למרכזיות שבהן, אבל תחילה, כשאנחנו עוד נמצאים תחת ההשפעה הרגשית של האירועים ומקליטים את הפרק הזה פחות מ-24 שעות אחרי שהמשחק הסתיים, אני רוצה לשאול אותך, יפעת, באיזו הרגשה את יצאת בסיום המשחק הזה? האם שמחה על כך שמנענו הפסד והשארנו סיכוי לגומלין, או יותר מתוסכלת מכך שבאופן כללי לא ניצלנו את המשחק הזה כדי לייצר יתרון כלשהו לגומלין?
וואו, לגמרי רגשות מעורבים. היה שמחה בזה שלא הפסדנו, אבל כמו שאמרת, לא ניצלנו את העובדה שהיה שם אצטדיון מלא באוהדי ארסנל. לגמרי היה שם 100% האצטדיון שלנו, ולא ניצלנו את המומנטום הזה כדי להשיג את הניצחון שכל כך רצינו לקראת הגומלין.
כן, תראו, אני חושב שבסך הכל אנחנו כן הצלחנו לפתוח את המשחק הזה טוב. כאילו בניגוד למשחק הביתי נגד פורטו, אנחנו הצלחנו לנצל טוב את האווירה הביתית שאת הזכרת, יפעת, באמירייטס, כי באמת הייתה אווירה מאוד מאוד מחשמלת, דברים שבאמת נדיר לראות אפילו בפרופורציות של אמירייטס בעידן מיקל ארטטה, ואנחנו הצלחנו לתרגם בצורה טובה את האנרגיות שהיו שם. אני חושב שגם פתחנו אותו בקצב מהיר, והגענו להרבה הזדמנויות בדקות הראשונות, שבסופו של דבר הניבו לנו את שער היתרון המוצדק, שאגב זו המעורבות השמינית העונה של בוקאיו סאקה בשערים בליגת האלופות. העונה בשמונה הופעות, הוא רשם 8 מעורבויות, שזה באמת נתונים מאוד מאוד יפים, אבל אז פתאום ראינו מארסנל סימפטום מסוים שאפיין אותה בשנים הקודמות, שאני קיוויתי מאוד שנעלם, והנה הוא חזר בדיוק ברגעים הכי לא מתאימים, ואני כמובן מדבר על העניין של החוסן המנטלי. במקום להמשיך ולנצל את המומנטום החיובי ולגבור את השער השני ברשת של ביירן, ואני כמובן מדבר על ההחמצה של בן ווייט, אנחנו ספגנו, כלומר לא הצלחנו להחזיק ביתרון יותר משש דקות, ולצערי זה אופייני מאוד לקבוצה צעירה ולא מנוסה במעמדים האלה, וכפועל יוצא, ואגב גם בהשלכה של המאבק עכשיו בליגה, נוצר מצב שאנחנו מתפקדים טוב יותר כשאנחנו רוטפים אחרי היריבה שלנו, ולא כאשר אנחנו מגיעים מולה כפייבוריטים. אני חושב שקצת נבהלנו מעצם היתרון המוקדם, והתחלנו לעשות שטויות ולשלם עליהן, ואז בעצם נוצר סוג של כדור שלג שלילי במחצית הראשונה, שמרוב שאיבדנו את הביטחון בהגנה, אז כאפקט דומינו, גם יכולת יצירת המצבים נפגעה, ואפילו דברים כמו הנעת כדור נראו מאוד פסיביים, לא מדויקים ולא תכליתיים. ונועם, אני מניח שתסכים איתי שגם עניין חוסר הגיוון במשחק שלנו, בעיקר בחלק השני של המחצית הראשונה, בא באוחרנו.
נכון, היה חוסר גיוון מוחלט באיך שבחרנו ככה להניע את הכדור בחלק של ביירן, והכל באמת הלך בעיקר על אגף ימין ככה של סאקה, ופחות על אגף שמאל, וגם מבחינת האחוזים ממש ממש רואים את זה. זאת אומרת, אנחנו תקפנו 61.9% דרך אגף ימין, 22% דרך מרכז המגרש והאמצע, ורק 15% דרך אגף שמאל. וכשבסופו של דבר אתה אין לך את הגיוון הזה באמת במשחק, אז אנחנו לא, אז אי אפשר להתפלא שמרטינלי בסופו של דבר לא בא לידי ביטוי נגיד במשחק הזה, כי גם לא נתנו יותר מדי אופציות להניע את הכדור דרך האגף שלו, וזה גם מצטרף לעובדה שבסופו של דבר קיוויור נגיד במשחק זוועה מבחינתו, וכנראה היה ממש ממש חסר ביטחון, אז זה עוד יותר מצטרף ככה לנתון הזה. לא היה כל כך עם מי לעבוד באגף הזה לעומת האגף של סאקה, וכשהכל בסוף מרוכז לאגף אחד, זה בהחלט מאוד מאוד משפיע. ותוסיף לזה באמת את כל מה שאתה דיברת רגע לפני על השדים שאולי אנחנו סוחבים איתנו, ועל המנטליות שיש לנו דרך לעבור בליגת האלופות, שאני חושב שלצורך העניין נגיד בפריימר ליג כבר, אנחנו כבר עוברים את הדרך הזאת כמה שנים, וקיבלנו את שכר הלימוד הזה פעם אחת באכזבה מאוד גדולה שפספסנו ככה ברגע האחרון את הכרטיס לליגת האלופות, ועונה אחר כך לגמרי כבר התחרנו על אליפות, ועכשיו אנחנו כבר לגמרי שמה, ובליגת האלופות יש לנו עוד שדים שאנחנו סוחבים עם עצמנו, שאני בטוח שאם אנחנו נגיע למעמדים האלה כל עונה עכשיו, הטעויות האלה שקרו בהגנה לא יקרו. לא יקרו בהמשך, כי כרגע הם קרו בעיקר כנראה על התרגשות, על איזשהו, באמת התרגשות, איזושהי התרגשות שבפרמייר ליג כרגע אנחנו מצליחים להעביר אותה. וטעויות שקרו באמת מבחינה הגנתית לא קורות כרגע לפחות, טפו 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 בפרמייר ליג, וכן קרו בליגת האלופות. וזה משהו שאנחנו נתמודד איתו רק אם אנחנו נגיע לשלבים האלה שנה אחרי שנה.
כן, ואני אהבתי את זה שאתה מסתכל גם על חצי הכוס המלאה כאן, כי גם אני רואה את חצי הכוס המלאה. מעבר לעניין של השכר לימוד, יש גם את העניין של ההתאוששות בתוך כדי משחק, כי אנחנו נכנסנו לפיגור במשחק הזה, זה היה הפיגור הראשון איתו התמודדה ארסנל בשנת 2024, ואנחנו כן הצלחנו לחזור למשחק הזה, וכן הצלחנו לייצר את שער השוויון. אני חושב שבכל הנוגע לחילופים ולניהול המשחק, מגיע למיקל ארטטה הקרדיט, כי הכניסה של גבריאל ז'זוס ושל טרוסארד, על חשבונם של מרטינלי וג'ורג'יניו, הייתה מאוד חיובית, והביאה איתה את האנרגיה שהייתה כל כך חסרה במשחק ההתקפה של ארסנל. ואחרי הכניסה שלהם ראינו את הקבוצה משחקת בקצב מהיר יותר, מגיעה ליותר הזדמנויות, מה שבסופו של דבר בפעם השנייה במשחק הזה הוליד שער שהגיע לקבוצה. בכל אופן, יפעת, בואי נדבר עכשיו על הסטטיסטיקות של המשחק הזה. מבחינת ההחזקה בכדור, ארסנל עם 59.5% מול 40.5% של ביירן מינכן. מבחינת איומים, 13 לארסנל מול 8 לביירן מינכן. מבחינת איומים למסגרת, 4 לארסנל, 2 לביירן מינכן. XG 2.09 לארסנל מול 1.23 לביירן, ומסירות מפתח 12.6 לארסנל. סך הכל במרבית הפרמטרים אנחנו ראינו יתרון קל לארסנל, אבל אולי הנתון הבולט ביותר במשחק הזה, יפעת, הוא מימד עיבודי הכדור בחצי המגרש ההגנתי. בעוד שביירן איבדה את השליטה בכדור בחצי שלה 50 פעמים במשחק הזה, ארסנל איבדה את השליטה בכדור בחצי שלה רק 13 פעמים. שתיים מתוך אותן 50 חטיפות יצרו את ההזדמנויות הכי טובות שלנו במחצית הראשונה. אני מדבר על השער של סאקה ועל ההזדמנות של ווייט שבאה כמה דקות מאוחר יותר. שתיהן הגיעו מחטיפות די קרוב לרחבה של ביירן. ויפעת, כמה חבל ש אחד מאותם 13 עיבודי כדור נדירים שהיו לארסנל בחצי שלה, היה דווקא המקרה שהוביל לשער השוויון של ביירן.
וואו, מאוד חבל, כי זה באמת סוג של הכניס אותנו לשדים שנועם דיבר עליהם קודם. כאילו של רגע, עוד פעם זה קורה. והיה לנו מאוד קשה במחצית הראשונה להתאושש מזה. כן, חזרנו למחצית השנייה עם מומנטום חדש, סוג של רענון ונכונות באמת לבוא ולנצח את המשחק הזה, ובאמת חבל שלא הצלחנו, אבל כן רואים את החוזק של ההגנה שלנו בסופו של יום, בזה שהם שומרים על הכדור כשהם צריכים, כן רואים את ההתקפה שלנו, שלצערי אנחנו לפעמים יותר מדי בוחנים את ההגנה, במקום לבחון את השוער, ולא נותנים מספיק כדורים למסגרת. וזה בא באוכרנו, ובסוף אנחנו גם סופגים מהמקומות האלה.
כן, ואם אנחנו נחזור לרגע לשער הזה, לשער הראשון שספגנו, אז ברור שמדובר בשרשרת של טעויות פרסונליות. נקודת המוצא מתחילה בשיקול הדעת של דוד ראיה במהלך הזה. אני כן יכול להבין שההחלטה שלו לצאת קדימה לא הייתה תלושה מהמציאות. אנחנו ראינו כמה ביירן מסוכנת ביציאה שלה למתפרצות. שימו לב שביירן שלחה לאורך המשחק הזה 52 כדורים ארוכים אל מול 27 כדורים ארוכים של ארסנל ששלטה רוב הזמן בכדור. זה אומר שאותן מסירות ארוכות קדימה נועדו כדי לנצל את העובדה שארסנל שיחקה עם קו הגנה גבוה וכך למעשה בעצם להביך אותה. אז ראיה בעצם משמש כסוג של בלם שלישי במקרים כאלה, וראינו את זה גם עובד לא רע במשחקים קודמים של הקבוצה שהיציאות שלו עבדו בסך הכל טוב, אבל הפעם הביצוע לא היה טוב. אבל כן אפשר היה להבין את השיקול. יחד עם זאת, נכון. גם אחרי שראיה יצא לא טוב, עדיין הייתה לארסנל את האפשרות לתקן, אבל חוסר התאום במסירה בין גבריאל לקיביור, שגם להם יש חלק לא מבוטל בשער הזה, הוליד את החטיפה ומשם בעצם את המתפרצת. אז זה לגבי השער הראשון שספגנו, והמהלך שהוביל לפנדל בשער השני שספגנו נועם היה לא פחות מתסכל, בעיקר לנוכח הרכות שבה לירוי סנה חתך את ההגנה שלנו כמו מרגרינה.
חתך אותם לגמרי כמו מרגרינה, וזה בהחלט היה שער מאוד מאוד מתסכל ככה לספוג, ואני חושב שיש לו מאפיינים מאוד מאוד דומים לשער השני שספגנו, כמו לשער הראשון שספגנו, וזה שברגע ש... שחקן אחד עושה את הטעות, בשער הראשון זה היה לדעתי ראיה שככה הוציא מאיזון את כל ההגנה, ובשער השני זה קיביור שככה איבד באמת את המיקום שלו וסנה עבר אותו, ובסופו דבר בגלל זה כל שחקני ההגנה היו צריכים איכשהו להסתדר מחדש עם הסיטואציה ולהציל את המולדת, אז השער השני הוא תולדה של זה, ובסופו של דבר לא נשארה בגלל זה לסליבה הרבה ברירה אלא ככה לעשות את המהלך הזה שהוביל הפנדל. אני לא מאשים אותו בזה, אני חושב שזה באמת תולדה של בעצם הפריצה הזאת של סנה אחרי שהוא ככה עובר שחקן אחד, אז כל ההגנה באמת לא מסודרת ואין מה לעשות, וזה באמת טעויות שלא קרו להגנה שלנו במשחקים אחרים וכן קרו להגנה שלנו במשחק הזה. תקרא לזה התרגשות, תקרא לזה באמת כל מה שדיברנו, השדים שאנחנו סוחבים איתנו, זה טעויות שגם ארטטה אמר את זה ברעיון, שברגע שאנחנו ככה מאפשרים לטעויות האלה לקרות, אנחנו במעמד כזה בליגת האלופות משלמים עליהן ביוקר וחבל, ואולי זה שכר הלימוד שלנו באמת, כמו שככה דיברנו לא מעט לפני זה בפרק, ואני באמת מאוד מאוד מקווה שאנחנו נפיק את הלקחים מהטעויות האלה, ובגומלין לא נראה ככה, ונראה יותר כמו שנראינו מול סיטי מבחינת ההגנה. כי חבל, כי בסופו של דבר זה שני הגולים האלה הם על טעויות אישיות, לא על דברים אחרים שקרו שם. ואנחנו בהחלט צריכים לשאוף ליותר.
כן, ואם הזכרת את הפנדל, ומדברים על פנדלים, איך אפשר שלא להתייחס למהלך האחרון ומעורר המחלוקת במשחק הזה, הספק הכשלה של מנואל נואר על בוקאיו סאקה ברחבה של ביירן בתוספת הזמן של המשחק, מגע בין הרגליים של השחקנים כפי שניתן היה לראות בהילוך החוזר, אבל קשה מאוד לפסוק לכאן או לכאן באופן החלטי. הרשת עדיין גואשת על המחלוקת במהלך הזה. שמענו את ריו פרדיננד ואת מרטין קיון נדהמים מכך שהשופט החליט לא לשרוק, בזמן שפאולו דיקניו אמר שבוקאיו סאקה החליט בכוונה להושיט את הרגל לכיוונו של נויר כדי לייצר את המגע, ובכלל דיקניו אמר שסאקה התנהג באותו מהלך כמו תינוק חסר ניסיון. ואגב, יש פוסט על זה עם הציטוט המלא בדף הפייסבוק שלנו, אז אם אתם מעוניינים אז אתם יכולים כמובן לקרוא שם את הציטוט המלא. אז אני שואל, מי לדעתכם צודק כאן? מבחינה אובייקטיבית, האם לדעתכם היה כאן מקום לשרוק לפנדל?
אז כשמסתכלים על המהלך בפעם הראשונה, האיסטינקט שלי היה, זה חייב להיות פנדל. אחר כך שאתה רואה קצת את ההילוכים החוזרים, אתה מבין את השופט. אני לא חושבת שהיה פה פנדל. אני חלילה לא חושבת שסאקה נפל בכוונה או צלל בכוונה, ממש לא. חבל לי שיש כמה פעמים, יש כאילו מקרים שאנחנו רואים בהתקפה של ארסנל שקצת נגיעה בשחקן שלנו, הוא ישר נופל, והייתי שמחה אם בכל זאת לנסות לרוץ הלאה, אם הוא היה מנסה אפילו לבעוט את זה למסגרת, אולי זה היה גול הניצחון גם בלי שהוא ייתן פנדל. אני לא חושבת שהיה פה פנדל, לצערי.
אני אישית, אני לא יודע מה לחשוב, האמת. ראיתי את זה מכל מיני זוויות, ובאמת זה כנראה מאיזה זווית אתה מסתכל על המהלך. אני חושב שמה שנתן לשופט, מה שבעצם בגללו השופט בחר שלא לשרוק, זה העובדה שאולי ככה סאקה הוא זה שבעצם נגע כביכול בנויר ולא הפוך. אבל אני אישית כן חושב שזה פנדל, אני חושב שפשוט לא היה לשופט ולא לבר את האומץ לתת את הפנדל הזה בדקה כזאת קריטית, אבל זה בדיוק מה שמצופה משופט לעשות. לא היה לסאקה לדעתי הרבה ברירות בסופו של דבר במהלך הזה.
אתה חושב שההחלטה שלו ללכת ואולי לסחוט את הפנדל הזה הייתה נכונה יותר מאשר אולי הניסיון לעבור את השוער ולכבוש את השער ש... שאולי היה ככה מטריף את האצטדיון הזה וגומר את הסיפור במשחק הזה?
אני לא בטוח שהוא היה מצליח להגיע לכדור, זאת אומרת, היה לו שם איזשהו משהו בהשתלטות שאיכשהו המפגש עם... אני לא חושב שהוא יכל להימנע מהמפגש הפיזי עם נויר, או לפחות להישאר על הרגליים איתו. ראיתי את זה באיזושהי זווית אחרת, כאילו מגובה הדשא גם, שם ממש רואים את המהירות שהדבר הזה קורה, ואני אישית, אני לא שחקן מקצועי, הייתי נופל בוודאות, אני בטוח שלסאקה יש שרירי רגליים חזקים יותר משלי, אבל זה לא פשוט לי לעמוד, להישאר על הרגליים אחרי תיקול כזה, גם אם אתה, מה שנקרא, ניסית. אז אני לא יודע, לא יודע.
אוקיי. טוב, אז אמנם לא ניצחנו, אבל לפחות השגנו את שער השוויון. ליאנדרו טרוסארד כבש את שערו השישי בתור מחליף העונה בכל המסגרות. אף שחקן מקרב קבוצות חמש הליגות הבחירות באירופה לא הצליח לרשום נתון כזה העונה. העונה רשם טרוסארד 38 הופעות, 20 מהן כמחליף, 1,741 דקות משחק בכל המסגרות, 13 שערים ושני בישולים, כובש כל 134 דקות בממוצע, מעורב בשער כל 116 דקות, זה בהחלט נתונים מאוד מאוד מרשימים מבחינתו, והוא גם הפך לשחקן הרביעי בלבד בהיסטוריה של ליגת האלופות, שכבש בכל אחד מארבע ההופעות הראשונות שלו במפעל, והנה לכם חידה. מי היו שלושת השחקנים האחרים שרשמו את ההישג הזה? תנסו לציין לפחות שם אחד ברשימה הנדירה הזאת. זרקו שמות, כן?
אוזיל?
לא, אוזיל לא. זה יכול להיות אגב שחקנים מכל קבוצה, כן? אנחנו מדברים על שחקנים...
לא שלנו?
לא רק של ארסנל, כן. שחקנים בליגת האלופות... שכבשו בכל אחד מארבע ההופעות הראשונות שלהם במפעל הזה.
כנראה... אוף. האובס להגיד כזה, האובס להגיד רונלדו כזה, נכון? אבל...
לבנדובסקי כזה.
אוקיי, לא, לא ולא. עוד איזה ניסיון ככה...
מסי?
לזרוק שמות.
לזרום?
לא, לא מסי. נועם ניסו...
משהו אפור. עכשיו אתה תגיד כאלה דברים, שחקנים אפורים כאלה.
חלק, חלק, כן.
אפשר להרים לרוברט פירס ולתיארי אנרי, כאלו, כזה שחקנים עבר?
אלה לא היו שחקני ארסנל. אז התשובה לשאלה, השלושת האחרים הם אלכסנדרו דל פיירו, פרדריק קנוטה ואוסקר.
אפורים.
לא הייתי עולה על זה בחיים.
חוץ מדל פיירו. לא, חוץ מדל
פיירו. כן, לגמרי. טוב, חברים, בואו נסתכל עכשיו שבוע קדימה לעבר משחק הגומלין שיערך באליאנס ארנה ביום רביעי 17 באפריל בשעה 10 בערב שעון ישראל, והזכרתי את רוסארט ואת הכושר הנפלא שהוא מצוי בו, בטח בכל מה שקשור לכיבושים, ואני רוצה לשאול אותך יפעת, עם המבט לבניית ההרכב למשחק הגומלין, אם את חושבת שיש מקום לשלב את רוסארט בהרכב, ואם כן, אז על חשבון מי?
בהחלט כן. אני חושבת שיש מקום לשלב אותו בהרכב. לצערי, הייתי מוציאה את מרטינלי, וזה הצרות הטובות שאנחנו מאחלים לארטטה שיהיו לו שחקנים טובים על הספסל, וגם שחקנים טובים שיודעים לעלות. ואם כבר נדבר על חילופים, אני אשמח גם שז'ינצ'נקו יפתח במקום קיוויור, ולחזק את הצד השמאלי, ולראות יותר הזדמנויות, כי הם ביירן הצליחו לסגור אותנו מימין, והייתי רוצה שיהיה לנו את הוורסטיליות הזאת על כל המגרש.
אוקיי, נועם, סוגיות נוספות לבניית ההרכב שלנו לגומלין? יפעת הזכירה את עמדת המגן השמאלי, אולי העמדה הכי בעייתית שלנו, הכי לא יציבה, ועמדת החלוץ גם. האם היית עושה שם שינויים כלשהם?
אני במשחק הזה כן פותח עם ג'יזוס, אגב, כחלוץ. אני לא בטוח שארטטה יעשה את זה, אבל שוב, זה גם תולדה של מה שיהיה, ותכף נדבר על המשחק הבא, מה שיהיה ביום שבת. זאת אומרת, אין לי גם שום בעיה עם זה שמרטינלי, לצורך העניין, לא יפתח במשחק הזה, אם בעצם בסופו של דבר כנראה הוא גם אז כן יפתח נגיד ביום שבת, ואז יש איזושהי רוטציה שהיא גם טובה ונוחה לשחקנים. אז אני כן במשחק הזה פותח עם ג'יזוס בתור חלוץ, כי כשהוא נכנס הוא ממש הביא את השינוי, והמהלך שהוא עשה בתוך הרחבה, עם כל הכבוד לארץ ודיברנו שבחים על ארץ, את המהלך הזה שבסופו של דבר מפנה ככה, נותן את המסירה הזאת לטרוסארד, ארץ לא יכול לעשות. וזה משהו שככה שאולי באליאנס ארנה יהיה מבורך. ואני כן פותח עם ג'יזוס שם, ואני נותן לאברץ את המשחק מול אסטון וילה להמשיך בתור חלוץ ברוטציה, ופותח שם עם ג'יזוס, ואני לא פותח עם זינצ'נקו, אני אישית הייתי שמח לראות שם את תומיאסו באגף, ואולי את זינצ'נקו בהמשך כשתלוי ככה איך המשחק יתפתח, ואם נצליח לשמור יחד עם תומיאסו באמת על רשת נקייה, אז אולי כדי ככה לתת עוד איזשהו גיוון, אז בהמשך להכניס את זינצ'נקו.
אוקיי, אני חושב שקודם כל משחק הגומלין במינכן יראה שונה לחלוטין ממה שאנחנו ראינו באמירייטס. זאת תהיה אופרה אחרת, ואני מצפה שנראה דומיננטיות של ביירן מינכן, גם בהובלת הכדור, גם בקצב המשחק וגם בכמות המצבים. וכשבונים את ההרכב למשחק הזה, צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. בגלל שארסנל תשלוט פחות בכדור, היא תצטרך להסתמך לא מעט על התקפות מעבר והתקפות מרפרצות, והיא תצטרך למצוא את האנרגיות לכך ככל שהמשחק ילך ויתקדם, ומדד העייפות יעלה, ואל תשכחו שיש גם את האופציה של הערכה שקיימת, ובכל מה שקשור לעמדת המגן השמאלי, אני חושב שהגיע הזמן לתת לתומיאסו את חולצת ההרכב. ראינו שעם קיוויור זה פחות עובד מול ביירן, כי זו כבר באמת רמה אחרת, וגם זינצ'נקו לא מבריק העונה, וזה סיכון במשחק הזה לפתוח איתו, אז האופציה הכי סבירה לדעתי זה ללכת על תומי, ואני חושב שבהחלט מגיע לטרוסר גם לפתוח במשחק הבא, ואם נראה שזה פחות עובד, אז כמובן ג'זוס ומרטינלי יחכו מהספסל, ואולי הכניסה שלהם כמחליפים, בדומה לכניסה של ג'זוס וטרוסארד במשחק הראשון, תוסיף מימד של מהירות, שיהיה חשוב מאוד במשחק הזה, זה באמת אחד המפתחות שלי. בכל אופן, אני אספר במאמר מוסגר חשוב למאזינים שלנו, שאנחנו במועדון נועדי ארסנל בישראל נקיים את מפגש הצביעה ה-12 לעונה הזאת במשחק הגומלין מול ביירן מינכן, אז בדיוק כמו במפגש הקודם, גם את הגומלין אנחנו נראה בפאב ג'קי או בפתח תקווה, כל הפרטים על המפגש יופיעו באיבנט שינעץ בדף הפייסבוק של מועדון נועדי ארסנל בישראל, ישראלי גונרס, אז אנחנו מזמינים את כל התותחנים הישראלים להגיע, ומי שמתכוון להשתתף מתבקש לאשר את ההשתתפות שלו באיבנט, כנסו ולחצו שם על משתתף או going. טוב, זמן להימורים על התוצאה במשחק הגומלין, יפעת בתור האורחת שלנו נתחיל איתך, מה ההימור שלך לתוצאה במשחק?
איי, אני מאמרת שאנחנו א' נלך להערכה, וננצח בפנדלים.
אני גם חושב שנלך להערכה, אני לא יודע איך זה ייגמר, אני אאמר נטו על תוצאה, אני חושב שבזמן החוקי ייגמר גם באזור 1-1 או 2-2, יאללה, אני אלך על 2-2 שוב, אני לא יודע אם עוברים אבל או לא, אין לי תשובה על זה.
עוברים, אנחנו מאמינים, אנחנו
יש,
נעשה את זה.
אין לי הרגשה טובה לגבי לעבור, אבל אני אהיה גאה בקבוצה ככה או ככה.
אוקיי, טוב, האימור שלי הוא קצת פסימי, סליחה. אני אומר 3-1 לביין מינכן, ולצערי התחושה שלי לא כל כך טובה לקראת המשחק הזה. סורי, אז 3-1 לביין מינכן. טוב, אז בין שני המשחקים מול ביירן מינכן מחכה לארסנל עוד משחק לא קל בכלל במסגרת הפרמייר ליג, כשאונאי אמרי וחבורתו מאסטון וילה יגיעו לביקור בצפון לונדון לקרב צמרת, משחק שיערך באצטדיון אמירייטס ביום ראשון הקרוב, 14 באפריל, החל מהשעה 6:30 בערב שעון ישראל. אפשר לומר הראשון מבין 7 משחקי גמר גביע שנותרו לנו עד לסיום העונה במסגרת הליגה המקומית, ואני רוצה לשאול אותך יפעת, בכל הנוגע לעניין הלחץ הפסיכולוגי, עד כמה לדעתך יש השפעה על השחקנים שלנו לעובדה שארסנל ממוקמת ערב המחזור במקום הראשון בטבלה? עד כמה לדעתך זה נמצא בתודעה של השחקנים ומעצים אצלם את מד הלחץ לקראת המשחק הקרוב נגד אסטון וילה?
אז הלחץ מאוד משפיע. הלחץ בטוח שם ובמודעות גם של השחקנים וגם של הסגל, במיוחד שיש כזה מרוץ מטורף ומשולש למקום הראשון. ופה אנחנו צריכים ממש ללמוד מהעונה הקודמת ולא לתת ללחץ הזה להשפיע על התפקוד שלנו. חשוב להזכיר שכבר הפסדנו העונה לאסטון וילה, ואולי נכון יותר לחשוב על הפייבק טיים, במקום לחשוב על המרוץ לאליפות, אלא ממש להסתכל על כל משחק לגופו, ולנסות לא לעשות את החישובים קדימה, ואנחנו תלויים כרגע בעצמנו. אנחנו צריכים לנצח, וככל שנמשיך לנצח, אז ככה המקום שלנו יהיה יותר טוב ויותר חיובי. כן צריכים להזכיר שגם אסטון וילה מגיעים עם רצון מאוד גדול לנצח, הם נמצאים, אם אני לא טועה, במקום החמישי, ואני בטוחה שהם ישמחו להביא ניצחון כדי לנסות להעלות את הסיכוי ולעלות בעונה הבאה לליגת האלופות. כן חשוב גם להזכיר שאסטון וילה משחקים מחר בקונפרנס ליג, אז יש לנו עוד יומיים התארגנות ועוד יומיים מנוחה ואימונים לשחקנים, ואני מקווה שזה יבוא ויעזור וייתן לנו את הניצחון, וחשוב שנמשיך להיות תלויים בעצמנו.
כן, ואני נורא מתחבר לדברים שאמרת ולהתמקדות באמת בכל יריבה בפני עצמה, ובואו באמת נתמקד קצת יותר באסטון וילה. כמו שאת אמרת, ערב המחזור היא מדורגת במקום החמישי בטבלה עם 60 נקודות במאזנה, אבל עם משחק עודף ביחס לקבוצות הצמרת. קבוצה שבניגוד לארסנל, במחצית השנייה של העונה מאבדת גובה. אנחנו זוכרים שבתחילת העונה היא אפילו הובילה לפרקים את הטבלה, ודיברו עליה בתור אחת הקבוצות, הקבוצה הרביעית שתזכה בתום העונה בכרטיס לליגת האלופות, והנה אנחנו רואים את טוטנהאם מוקפת אותה בטבלה, אחרי שלפני כחודש היא הביסה אותה בתוצאה 4-0, ואותו הפסד גרר שרשרת של תוצאות מאכזבות לווילאנס, ניצחון אחד בלבד בחמשת משחקי הליגה האחרונים שלה, רשמה הקבוצה של אונאי אמרי, וזה היה ה-2-0 שלה מול וולפס. אז נועם, נראה שאסטון וילה קיבלה פחד גבעים, ולאט לאט היא חוזרת למקומות הטבעיים שלה.
כן, היא קיבלה פחד גבעים. עכשיו שוב, אי אפשר לקחת ממה שאסטון וילה עשתה עד עכשיו. אני אישית חושב שגם אם היא תסיים במקום חמישי למועדון שלהם ולאיפה שהם נמצאים כרגע, זה עדיין הצלחה גדולה ועוד שנה ככה במסלול אירופי. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו רגע מנסים לחשוב קצת על הקריסה, אז קורה להם אולי מה שככה קרה לנו בעידן אונאי אמרי. זה די דומה. גם אנחנו בעונה הראשונה שלו אצלנו נראינו טוב, היינו מה שנקרא על הגל ברוב העונה, וככה מאוד מאוד עד הסוף התחרנו על המקום הזה בליגת האלופות, ובסוף פספסנו אותו באמת, אם אני לא טועה זה היה לפרש שערים אפילו, אני לא זוכר בדיוק, אבל פספסנו אותו בגלל שקרסנו באמת בכל מיני משחקים גדולים ששם היינו צריכים לקחת את הנקודות, ובסופו של דבר אסטון וילה בעיקר קורסת, וזה מה שמפתיע, בבית שלה. בכל המשחקים הגדולים כביכול בבית שלה מול ניוקאסל, מול טוטנהאם, היא איבדה את זה לחלוטין, ועכשיו בחוץ, היא משחקת מולנו בחוץ, אז זה יראה שונה אני מניח, וגם ככה הרוטציות שלנו, אני לא, צריך עוד לחשוב באמת גם מה אנחנו נעשה מבחינת הרוטציות, אבל זה לא יהיה משחק קל. ואגב עוד דבר אחרון, אנחנו צריכים גם, אנחנו צריכים את אסטון וילה, זאת אומרת ברור שאנחנו חייבים לנצח, אבל אנחנו צריכים את אסטון וילה במאבק עד הסוף מול טוטנאם, גם כי אנחנו שונאים את טוטנאם ולא רוצים שהם יסיימו רביעי, אבל גם כדי שזה ישאיר אותם באמת בשיא האנרגיה מול סיטי ומול ליברפול, ושהם לא מה שנקרא במרכאות יפתחו רגליים, כי כבר הם קיבלו את המקום שלהם, רק כדי שאנחנו לא ניקח אליפות. אז זה סתם ככה פיקנטריה קטנה שחשבתי עליה בנוגע לאסטון וילה.
כן, ואתה יודע, יכול להיות שהירידה גם ביכולת במחצית השנייה של העונה אצל אסטון וילה נובעת מפציעות של חלק משחקני המפתח שלה. דובה קרקמרה, ג'ייקוב רמזי, אמיל וונדיה, מתי קאש וטיירון מינגס, אלה שחקנים שהם פצועים והם גם לא ישחקו במשחק מול ארסנל. והדבר השני זה הצטברות העומס שיש על הקבוצה הזאת, שאולי קצת פחות רגילה לזה. צריך לזכור שכמו שאיפה ציינה, הם משחקים במקביל עדיין בקונפרנס ליג, ומפגשו ביום חמישי בערב לפני המשחק נגד ארסנל את ליל, ככה שהם יבואו יותר עייפים מארסנל למפגש הזה, יהיה להם יומיים פחות זמן התאוששות בין המשחקים ביחס לארסנל, אז מאוד יכול להיות שאונאי אמרי יבצע רוטציה בין השחקנים שלו, ואני חושב שזה אחד המפתחות החשובים במשחק הזה. זה בעצם לנצל את יתרון הרעננות היחסי של ארסנל, כמה שמוזר להגיד את זה עכשיו בתקופה המוזרה הזאת, אבל כן לפתוח את המשחק הזה בקצב מוגבר, לנסות להשיג שער מהיר כדי לייאש את שחקני וילה, ובאמת להשתדל לשמור כמה שיותר על הקצב המהיר שיכול לשחק במשחק הזה לידיים של ארסנל. ויפעת, בואי נדבר על המפתחות הנוספים למשחק הזה מהזווית שלך. מה עוד ארסנל צריכה לדעתך לעשות כדי להשאיר את הנקודות האלה אצלה בבית?
זה גם יהיה קשה, גם בגלל שאנחנו כן מסתכלים באיזשהו מקום גם על ביירן אחר כך, וגם אנחנו צריכים לחשוב על רוטציה אצלנו, צריכים, לא הזכרנו את זה שסאקה סיים קצת צולע את המשחק מול ביירן מינכן, אז יש שאלה אם לפתוח איתו.
כן, היית נותנת לו מנוחה במשחק נגד אסטון וילה?
כן, הייתי נותנת לו מנוחה. אני חושבת שאנחנו צריכים אותו לביירן, ואולי לפתוח עם מרטינלי מצד ימין, שארטטה כבר ניסה את האופציה הזאת, יחד עם טרוסארד או ג'זוס. זה יכול להיות מעניין. אני לא חושבת שזה יוריד בהכרח מהיכולת שלנו, וכן ייתן את האופציה לסאקה קצת לנוח.
מחשבה יפה, האמת. ככה מרטינלי בצד במקומו, וגם דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, שאולי באמת ככה ארטטה עשה את ההכנה הזאת, אולי אפילו בשביל הרגע הזה, וטיפה ניסה לשפשף את מרטינלי שם, בדיוק בשביל רגעים כאלה שאנחנו צריכים את הרוטציה גם באגף הזה, כי אולי הוא לא סומך גם על נלסון עד הסוף.
כן, וצריך גם לשים לב לשלישייה ההתקפית של אסטון וילה ולנסות לעצור אותה, בהנחה שהם אלה שיפתחו. זו שלישייה שכוללת בראש ובראשונה את מלך השערים והבישולים של הפרמייר ליג נכון לעכשיו, אולי ווטקינס, שבמאזנו כבר 24 שערים בכל המסגרות, והוא מוביל את הפרמייר ליג עם 10 בישולים, ויחד איתו כמובן הווינגר השמאלי הג'מייקני ליאן ביילי, שהעונה כבר עם 12 שערים ו-11 בישולים בכל המפעלים, והווינגר הצרפתי מוסא דיאבי, 8 שערים ו-7 בישולים, יש לו העונה שלישייה מאוד מסוכנת. בכל אופן, נועם, בוא נדבר עכשיו על, באמת על ההרכב שלנו למשחק הזה. ראינו את מיקל ארטטה מחיה במרכאות שחקנים בשבועות האחרונים, ראינו את זינצ'ן זינצ'נקו משחק, את תומאס פרטי, את תומיאסו, את ג'זוס, ובאמת בהתחשב בכך שהגומלין בגרמניה מול ביירן אסור להיות בתסריט מסוים ככה להיגרר להערכה, אני רוצה לשאול איך אתה היית מחלק את הכוחות במשחק הקרוב נגד אסטון וילה, האם אתה היית משתמש ברוטציה בהרכב, מחשבה על חילופים מוקדמים אולי?
גם וגם. ברוטציה, לא הייתי עושה רוטציה רחבה כמו שעשינו מול לוטון, אבל כן הייתי עושה רוטציה מסוימת בתפקידים ככה קריטיים. לצורך העניין, אני גם מאוד מתחבר למה ששאיפת אמרה, זה רעיון בהחלט ככה שפתאום חשבתי על זה עכשיו, שהרטטה אולי באמת לגמרי הכין את הקרקע בדיוק בשביל המשחק הזה, כי הוא ככה מחושב על הלוז הרבה יותר מאיתנו, מה שנקרא, כי הוא מאמן ארסנל. הייתי נותן גם אולי ככה לפרטי במשחק הזה לפתוח במקום ג'ורג'יניו, גם כי אני חושב שאנחנו צריכים, פרטי כשהוא נכנס גם מול ביירן וגם בעוד כל מיני אירועים ככה, עוד כל מיני משחקים לפני זה, הוא עשה טעויות שלא, אני לא רגיל לראות אותו עושה את הטעויות האלה, וזה נטו לדעתי טעויות על חלודה שהוא צריך להוריד, ואני חושב שזה הזדמנות מאוד טובה לתת לו לפתוח רגע במקום ג'ורג'יניו כדי לתת לג'ורג'יניו לנוח לקראת ביירן, וגם אז אם נצטרך את פרטי לרגעים מסוימים במשחק באליאנס ארנה, הוא כבר יבוא עם ביטחון ולא יעשה פתאום נגיחה אחורה כמו שהוא עשה שכמעט הובילה ל-3-2 של ביירן בסוף המשחק שם שזה פגע בקורה. אז יש לזה, אנחנו נרוויח גם עוד ביטחון מפרטי, גם בסופו של דבר בבית מול אסטון וילה, הוא עדיין שחקן שיכול בהחלט להחזיק שם את מרכז המגרש, וגם אולי ככה נרוויח גם את הביטחון שלו נגיד לדקות 70-80 שהוא יצטרך להיכנס באליאנס ארנה, והוא לא יעשה שטויות כאלה. כן הייתי נותן נגיד במשחק הזה שוב לסמיטרו, אני חייב להגיד שאודוגרד לא ראה דקה מנוחה למרות כל הרוטציות שהיו בארסנל בשבועות האחרונים, אודוגרד שיחק, ואני חושב שאודוגרד חייב קצת לנוח אולי גם יחד עם סאקה, לפחות בחלק גדול מהמשחק, ואני חושב שסמיטרו הרוויח את המקום בהרכב, ואפשר רגע לסמוך עליו במשחק הזה, וגם אפשר לסמוך על זה שיש לנו את הקהל שיעזור לנו, והזכרתם את העוד אספקטים שהם גם משחקים ביום חמישי, ככה שגם הם יבואו תשושים, ואפשר לעשות שם את המהלך הזה, ולתת גם לסמיטרו את המקום הפותח, ולתת רגע לאודוגרד לנוח כדי לצבור כוחות לביירן מינכן. ולנו באמת יש כל משחק הוא גמר, בניגוד לביירן. כל משחק אצלנו הוא גמר, המשחק הזה מול אסטון וילה הוא משחק חשוב מאוד, ולביירן אין כזה כי הם כבר סיימו את העונה, ככה שאנחנו בהחלט צריכים לחשוב טוב טוב איך אנחנו ניגשים לדבר הזה, אבל כן גם צריך לזכור שסוף סוף יש לנו ספסל איכותי ומלא, ואפשר לעשות רוטציות ולסמוך עליהם גם.
ונועם, אתה יודע, הדבר היחיד שטוב בכך שנבחרת נורווגיה לא הפילה ליורו הקרוב, זה שמרטין אודגור ינוח בקיץ.
זה לגמרי.
אחרת אני באמת לא יודע איך הוא היה יכול לסחוב כמות כל כך גדולה של משחקים בשנה קלנדרית. טוב,
לא, חפים, זה לא נורמלי.
כן, בוא נעשה ככה אימורים על המשחק הזה. כמה הולך להסתיים? יפעת, האימור שלך?
4-2 לנו כמובן.
אוקיי, נועם, האימור שלך?
3-1 לנו.
וואלה, לקחת לי את האימור, כי זה גם היה האימור שלי, בדיוק כמו במשחק הקודם. 3-1, אבל הפעם לארסנל. טוב, חברים, אנחנו הגענו לסיומו של הפרק הזה.
כן, ולגמרי לקראת סיום, אנחנו ככה רוצים באמת להזכיר לכם שאתם בהחלט יכולים להיחשף ולשמוע את כל התכנים שלנו בכל דרך אפשרית שאתם רק יכולים לדמיין. הפודקאסט שלנו, תותחניישן, תחת מועדון אוהדים של ארסנל בישראל, ישראלי גונרס, זמין לכם באינסטגרם, פייסבוק, ספוטיפיי, יוטיוב, מה שאתם רוצים, נחצו אוקיי, וכך תוכלו להיחשף לכל התכנים שלנו, ונשמח מאוד, מאוד, שתגיבו גם על הדברים שאתם ככה שמעתם בפרק, ואת המחשבות שלכם. וככה אני גם חייב להוסיף לזה שהיה מאוד מאוד ככה מחמם לשמוע הרבה מאוד תגובות שלכם אתמול במפגש לגבי הפודקאסט ולגבי כל מה שאנחנו עושים כאן, זה היה בהחלט מאוד מאוד משמח לשמוע שאתם לגמרי אוהבים את מה שאנחנו עושים.
איזה כיף, איזה כיף, מצטרף לדברים האלה. טוב, זמן להודות לכם, פאנליסטים יקרים. נתחיל עם התודה לאורחת שלנו, יפעת סגל.
תודה לכם, מאוד נהניתי. ממש ממש כיף לדבר איתכם, תזמינו אותי עוד פעם.
בהחלט, בהחלט, נשמח. ונועם, תודה רבה גם לך.
תודה לך, יורי, נתראה במפגש הבא.
בהחלט, בהחלט, ואנחנו נודה גם למאזינים היקרים שלנו. היה לנו כיף להעניק לכם עוד פרק משובח של תותחניישן בתקופת המשחקים המרגשת והאינטנסיבית הזאת של ארסנל. אנחנו נאחל הרבה הצלחה לקבוצה שלנו במשימותיה בשבוע הקרוב, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של תותחניישן. עד אז, תשמרו על עצמכם, ויאללה ביי.